בעזרת השם נתחיל היום נושא חדש קצת, לא קשור למה שדיברנו שבוע שעבר. והנושא שנדבר עליו היום הוא נושא שקשור גם להלכות איסור והיתר, גם להלכות שבת, להמון הרבה 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 הלכות. אם אפשר, שולחן ערוך, לא יודע, מי סימן...
צדיק
א'? מי סימן צדיק א' עד קופי, כולל קופי. סימן עיקר אחד, ומשנה ברורה ג'. עכשיו, הנושא שנדבר עליו היום, בעזרת השם, הוא נושא שקשור גם להלכות שבת וגם להלכות איסור והיתר. הנושא שנדבר עליו הוא הנושא של גוש. מה זה גוש? גוש בעיקרון זה חתיכת בשר, חתיכת תפוחי אדמה, כל דבר שהוא לא נוזלי הוא נקרא גוש. אפילו אורז, הפוסקים קראו לו גוש. גם אורז נקרא גוש. זאת אומרת, אני קצת אמשיל את הדבר. ידוע שבן אדם מוזג לחמין בשבת בבוקר, אז ה... רוטב, השועית וכל הדברים האלה מתקררים יותר מהר. אם הוא רוצה להכיל את הבן שלו, אז הרוטב והשועית מתקררים יותר מהר. אבל מאידך גיסא, התפוחי אדמה, גם אחרי כמה דקות שהוא חותך אותם באמצע, עולה שובל של עדים. למה? בגלל שהדבר הוא גוש, הוא יותר חם, הוא הרבה יותר חם, הוא יותר נכון להגיד, יותר שומר על החום. השאין כן, אם זה דבר נוזלי, הדבר נוזלי הוא פחות שומר על החום. מה הסברה בדבר? את צריך לדעת שיש מקור לדבר הזה. המקור לדבר הזה הוא באמת האיסור והיתר הארוך. האיסור והיתר הארוך בפרק ל"ז, הוא כותב שם יסוד מאוד גדול. הוא אומר, יש לנו כלל, כלי ראשון, התפנות שלו מחממות. מה פירוש כלי ראשון, התפנות שלו מחממות? שבן אדם, יש לו כוח, תודה רבה. צריך לדעת, כלי ראשון, למה הוא מבשל? כלי ראשון מבשל, אפילו שהוא הורד מן האש. אני קצת אסביר את הנושא. אדם לקח סיר, הרתיח אותו על האש. כשהסיר נמצא על האש רותח, אין אף אחד שחולק שהוא נקרא כלי ראשון. בכלי ראשון רבותה התחדש, שאפילו שאתה מוריד אותו מן האש, גם אם הוא במצב שהורדת אותו מן האש, עדיין יש לו דין של כלי ראשון. לא יצא ממנו הדין של כלי ראשון. הוא עדיין... מה זה?
כמה זמן?
או, מצוין, כמה זמן? אז תראה, ההגדרה הרווחת של רוב הפוסקים, קולות שהיד צולדת. כמה זה יד צולדת? צריכים לדעת שיש בזה שתי שיטות. לפחות שתי שיטות. בגדול זה מתחיל מ-45 מעלות ומעלה. עכשיו, המציאות היא שכלי שהוא רותח, שתוריד אותו מן האש ותשים אותו על השיש, הוא עדיין לא ממשיך לרתוח. המציאות שהוא עדיין לא ממשיך לרתוח. לכן, יש לו דין של כלי ראשון. מה נפקמין אם יש לו כלי, דין של כלי ראשון? אני אגיד שתי נפקמינות, אחת של איסור והיתר, ואחת של שבת, כאן זה הולך להיות השיעור בעזרת השם. נפקמינה בהלכות שבת, אם הוא רוצה להוסיף בו רוטב, שהוא לא מבושל, רוצה להוסיף בו כל מיני תבלינים שלא מבושלים, רוצה להוסיף בו נוזלים, כל מיני דברים הוא רוצה להוסיף. אני אתן דוגמה למשל. יש לבן אדם למשל דגים. דגים. הדגים האלה, הוא שם אותם על הפלטה בשבת. סעודה שלישית, הוא מגיע לאכול את הדגים, והוא רואה שלא נשאר לו שום רוטב. שום רוטב לא נשאר לו בדגים. עכשיו, אני מדבר על האופן שהיה מותר לשים, שזה היה קצת רוטב. דיברנו על זה בשיעורים האחרונים. הוא רואה שלא נשאר לו רוטב. אומר, תשמע, על הפלטה אסור להוסיף מים. זה ודאי. זה בישול בשבת, ודאי עשר. האם יהיה מותר לו להוריד את התבנית הזאת מן הפלטה? ולהשים אותה על השיש, ואז לקחת מים ולהוסיף. אז זה צריך לדעת. היות שיש לנו דין של התבנית הזאת שהייתה על הפלטה. לא מחזיר, חס חלילה, לא מחזיר. הוא רוצה, תשמע, עדיין יש קצת רוטב, עם פפריקה שם, הכל חם. ברגע שאתה לוקח חצי כוס מים, אפילו מהברז, אתה מוסיף שם, אתה מערבב, זה מקפל את המרקם, זה נהיה אותו דבר, כמעט. אז זה הדין שזה ודאי אסור, ומי שעושה את זה עובר על בישול דאורייתא. מי שעושה את זה עובר על בישול דאורייתא. למה? כי כלי ראשון, אפילו שהוא הורד מן האש, עדיין כלי ראשון. דווקא מן השנייה. תגיד,
אפילו לוקח מים
מהמרחם רותחים, נכון? מים רותחים, אני מקווה שבסוף השיעור אני אדבר על זה. כי בגדול, אני רק אסכם את השאלה שלך, אתה שואל, מה הדין אם ייקח מים מהמרחם, ויוסיף אותם לתוך התבנית. מה שרוב העולם היה מבין שעושים, כן? אף אחד לא היה פותח ברז וסף בתוך הזה. מים מהמרחם. אז זה בגדול צריך להיות מותר. בגדול זה צריך להיות מותר. יש על זה רבנו יונה, זה סימן רשתון ג' סעיף ג' עד כמה שזכור לי, או ד' וסעיף ג' נראה לי, ששם בגדול, מה הנושא? נכון שהמים שהיו על האש, הם היו רותחים. זאת אומרת, שהם היו בתוך המרחב, הם היו רותחים כלי ראשון. כשאתה לוקח ומערה את המים, אתה מוריד אותם מדרגה של כלי ראשון, לעירוי, לכלי שני. לא בטוח שיש בזה בעיה, כרי אם זה כלי שני, אז גם עליה אתה כלי שני. נדבר על זה בזאת השם, אבל זה נושא בפני עצמו. אני נדבר עכשיו על מים מהברז. נושא שני רבותיי, והוא הרבה יותר חשוב ואקטואלי. כל הזמן, ואני חוזר לדוגמה הזאת, שאנשים אומרים, לקחתי סכין בשרי, חתכתי פה גבינה רותחת. לקחתי סכין בשרי, הרבבתי פה פסטה רותחת של חלבי. או למשל, אדם עושה, יש היום מאכל, שהוא עתיק, אבל היום הוא אחד המאכלים האהובים על הציבור, זה הלזניה. לזניה, מכירים מה זה לזניה? לזניה זה הולך ככה, מכירים כזה כמו פסטה כזאת, שהיא מרודדת, שמים עליה רסק עגבניות, גבינה צהובה, עוד כמו פסטה. ככה כמה שלבים, שכבות, 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 ואז נעשה הפסטה. פסטה חלבית, מי שלא רוצה לקרוא לזה פסטה, שיקרא לזה יטריות מוקרמות בגבינה צהובה למשל. דבר מוכן, מאכל מאוד מוכר.
שהם יותר מסחרים עם
קירה, הרבה יותר מסחרים, כן. המוקרמות זה הרבה יותר... כאב בטן זה עושה, אבל זה יותר... יותר זה. אז עכשיו מה קורה? הוא הוציא את זה מהתנור. הוציא את התנור, את הפטריות האלה, את היטריות האלה, עם גבינה צהובה, והוא חותך אותה עם סכין בשרי. מה הדין של הסכין? מה הדין של היטריות? בן יומו, בן יומו, מה הדין? זו שאלה שנשאלת בלי סוף. רבותיי, ואני אומר לכם, אני עונה את התשובה הזאת, וזו תשובת קסם. אני מגיע לבן אדם, אני שואל אותו, תגיד לי, איך הסכין שלך בשרי? איך הסכין שלך בשרי? איך היה סכין בשרי בבית? אין לך סכין בשרי בבית?
יש לנו, אבל כן, יש.
יש לך, למה הוא בשרי?
חתכנו אותו בשר.
איפה חתכת בשר?
שתי בשלה בשר בשיר.
ו?
שתי אותו לצלחת.
או, יפה. אז מה הוא אומר, רבותיי? שימו לב. הוא אומר שהוא יש לו סכין בשרי בבית. למה? כי אשתו עשתה חתכת בשר גדולה, בשלה אותה בסיר, ואת חתכת בשר הזאת היא שמה על הקרש חיתוך, והביאה את הסכין וחתכה. אני שואל אותך, שהבשר הזה הגיע לקרש חיתוך. איזה כלי? הוא כלי ראשון או כלי שני?
כלי שני.
אז למה אתה קורא לזה בשרי?
הוא עדיין חם.
הוא חם! אבל גם כלי שלישי חם.
אז מה, הסכין לא נקרא בשרי?
עוד שנייה. בעיקרון, אם אתה תשאר עד סוף השיעור בעזרת השם, הוא לא נקרא בשרי. הוא לא נקרא בשרי. למה? יש לנו מרן. רבותה, אני חייב להראות לכם את המרן הזה.
יש לך שש מגוש.
או, בסדר. מצוין.
אתם אני באו שלוקחים את זה, כמו שאתם יודעים את זה, מסיים את זה עד שזה רותח, חוצים את זה החוצה. חליטה. ואז זה רותח כולו.
תסביר מה אתם אני עושים, כשאנשים יבינו.
זה לא תימני, אני עושה את זה. אני לוקחת את העוף, שמה את תוך את...
יד היום עושה ככה?
עד היום, כן. את העוף, את הבשר, את הכל, זה מרתיחה את זה, ואחר כך לוקחת את הגוש הזה וחותח את זה.
תראה מה זה מנהגים של עם ישראל, איזה יופי לראות.
הסכין כזה, זה...
או, אז דקה, מה אני רק אסביר מה הוא אומר. יש שולחן ערוך בסימן סמכתת, סעיף יוטט. מאוד קל לזכור. סמכתת, סעיף יוטט. שולחן ערוך שם מביא שיטת הרמב״ם, שהרמב״ם סובר שהמלח לא מפליט את הדם לגמרי מן העוף או מן הבשר. לא מפליט, לא מצליח להוציא את הכל. אומר השולחן ערוך, מה אני אעשה? וזה מה שהתימנים עושים, חליטה. מה זה חליטה? עד היום משתמשים בדבר הזה, אני אסביר לכם במאכל אחר. עד היום עושים את זה, אבל בסוג מאכל אחר. חליטה, הכוונה לנעול את העוף. לנעול את הבשר. איך אתה נועל את הבשר? איך אתה נועל את העוף? אם אתה מכניס אותו לתוך מים קרים, מדליק את האש, עושה בישול איתי, הטעם מתחיל לצאת. יוצא הטעם. אם אתה עושה בישול...
זה לא הטעם, זה השומנים.
השומנים, גם הטעם. אני מקווה שזה הטעם.
והבשיר... והשומנים שלו...
כן, אבל השומן זה גם חלק מהטעם. זאת אומרת, אתה אומר לא השערות של הבשר.
אתה הקצפה.
אתה הקצפה, נכון. הקצפה היא נגרמת בגלל השומנים, נכון. העוטפים אותו, זה המעטפת הראשונה. רואים את זה בסיר של חמין, שאתה מתחיל לבשל, אז עולים כזה כמו הקצפה, זה נכון. עכשיו, כשהוא לוקח בשר או עוף, זורק אותו לתוך דירה רותחת, הטעם לא יצא, אולי עם הזמן כן, אבל בעיקרון ברגע הראשון הוא ננעל, הוא מצטמק בפנים. אמר לי פעם איזה שף, אומר לי, אתם לא יודעים להכין בשר. אתם לא מה לא יודעים להכין בשר. אומר לי, אתה מכין בשר, וכל הטעם ממנו יוצא. אומר, אני אלמד אותך שיטה, לא עשית אותה, אבל מה הם עושים?
זה למבט.
למרק? לא יודע מה הם עושים. אז הם מוציא את הטעם. הם מה הם עושים בשפים, שהם רוצים שאתה תקבל חתיכת בשר, שלא תשכח אותה גם אחרי 6 שעות. אז הם לוקחים מחבת, ככה הם אמרו לי, לוקחים מחבת, עם קצת שמן, לא, אין פה עניין לתגן את הבשר. והוא אמר לי, הוא לוקח את הבשר, טח, נועל אותו בפנים, זה צומת אותו, בגלל שיש מחבת רותח, והוא שם את הבשר, והופך אותו מהצד שני, זה, מיד הכל נינה לבשר בפנים, הטעם נשאר בפנים, וככה הבשר שלו יוצא לו טעים במיוחד. טוב, כל אחד מהשיטות. אז אם נחזור לתימנים, התימנים עושים חליטה. למה התימנים עושים חליטה? בגלל שהם אומרים שאם אדם לא כולו יצא, עכשיו שאני אכנס אותו לתוך הסיר עם המים מותחים, אדם ינהל בפנים, וקיימלן, בקצרה, אני לא הולך עכשיו להגיד את כל אחד מליחה, קיימלן בקצרה, שבן אדם ש... אדם לא פירש החוצה, אלא נשאר בפנים, זה מותר. אני רק אביא ראייה קטנה ונמשיך הלאה. הגמרא אומרת, אדם נמצא ביער. נמצא ביער. יש לו רק סכין שחיטה ובקבוק מים. זה מה שיש לו. אין לו אש, אין לו שום דבר. קל וחומר שאין לו מלח. מה הוא עושה? הוא רוצה לאכול. אומרת הגמרא. תופס איזה פרה, איזה משהו שלא... שהוא מוצא, ושוחט אותו. וברגע שהוא שוחט את הפרה הזאת, מוריד לה את האור, שוטף עם המים את הדם שנמצא בעין, הוא רבה, גגענו. אז הוא לוקח, שוטף את הבשר הזה שנמצא, את הדם שנמצא בעין, ואז אומרת הגמרא, חזי לאומצה. הגמרא בחולין אומרת, הוא לוקח את הבשר, נוגס, אוכל, אין שום בעיה. יבוא אחד יצעק עליו, ויגיד לו, אדוני, אתה אוכל דם, הבשר הזה לא נמלח. אומרת הגמרא, מותר לאכול את הבשר הזה. למה מותר לאכול את הבשר הזה? כי איזה דם אסור? דם שפירש וחזר. דהיינו, כשאדם לוקח אחד בשר שהיא לא נמלחה מהדם, ועדיין יש בדם, אז הדם בבישול יוצא החוצה למים ונכנס בחזרה. מה שאין כן, אם הוא אוכל את הבשר ככה, אז הוא שטף את הדם שנמצא למעלה, ואת הדם שבפנים הוא לא יצא, ומותר, זה גמרא בחולין, נפסק בשולחן ערוך.
אני חושב שהאיסור זה לא דווקא שפרש, עצם זה שהוא עשה תנודה ממקום למקום בתוך הבשר, זה כבר עשה.
אני לא יודע מה קרה לך רבי מנה, שעשית הסבה לטובת האשכנזים. הרמה באמת אומר כמוך, אתה צודק.
אבל לפי
הרמה... הרמה באמת אומר, שאם הוא פירש אפילו בתוך החתיכה, זה אסור.
אז הרמב״ם לא יעזור לזה.
לא יעזור.
כי אם אתה מולח את זה, כבר זה פירש. החליטה מה זה עזה? לא עזה בזה כלום. אם אתה עושה את זה לפני המליחה, זה מובן.
עוד דקה תשאל את השאלה, כדי שאני רק אגמור את מה שרציתי להגיד. הגמרא פוסקת להלכה שבשר חזי לאומצה. דהיינו שמותר לכל בשר. אפילו שיש בתוכו דם, מותר, אין שום בעיה. למה? כי העיקר הוא לא לאכול דם בעין, דם שאתה רואה מול העיניים שלך. בשר עטוף כולו בדם, והעיקר לא לאכול דם שיצא החוצה וחזר. שאלה רמנה ששאלה מצוינת. אומר, מה עזר לכם התימנים? הוא התימני, מה עשיתם? אתם עושים מליחה. אין תימני שחולט בלי למלוח. עושים מליחה. מה עושה המליחה? המלח, יש לו טבע, שהוא שואב את הדם. עכשיו, מה אמרת לי לפני דקה לפי הרמב״ם? שיש לנו חשש. שמה יש דם שלא יוצא החוצה. אז אומר הרמנה ש... אז יוצא שהוא קצת התחיל לצאת, והוא לא יצא לגמרי. אז יוצא שהוא פירש ממקום למקום בתוך החתיכה, שיעשו. זו הייתה השאלה. אז הגמרא אומרת כלל, כל דם שמתחיל לצאת, יצא לגמרי. כל הבעיה שיש דם שלא יוצא. זאת אומרת, מה הרמב״ם חשש? הרמב״ם חשש שיש סוג דם יבש בתוך החתיכה, שהמלח לא מצליח להשפיע עליו. זה החשש של הרמב״ם. ולכן אמר הרמב״ם, אם המלח יתחיל להזיז אותו, הוא יצא לגמרי. אם המלח לא יתחיל להזיז אותו, אז יש חשש שמה יישאר בתוך
הרמב״ם. אם זה גמרא מפורשת, אז איך הרמב״ם חושש אם אין דבר כזה דם שזז בתוך
הבשר? לא, הרמב״ם בקור שלו, שאם אתה לוקח בשר, מולח אותו בכלי שאינו מנוקב, ריח היום הולכים פעם. ראית פעם מליחה הרמב״ם השם?
על שיפוע יוזם זה,
לא? על שיפוע. האמת היא שאני אספר לכם סיפור, לא לפני כמה זמן, הייתי באיזה בית, לפני חודש, חודשיים, ושחטו שם עוף בבית. אני אומר לך, לא היה שם מישהו אחד שיודע מה לעשות עם העוף. מה שאימותינו היו יודעות הכי טוב בעולם, לא היה שם מישהו אחד. התחלנו לדבר, אז אני אומר להם, כלל ראשון, שיהיה כלי מנוקב, איפה כלי מנוקב, איפה יש לי מנוקב, והאישה כבר צועקת מהמטבח, אתם לא נוגעים, לא מספיק העוף נמצא בתוך הבית, היא לא מעיזה להסתובב ליד האזור הזה, פעם, אנשים היו שוחטות, אשתה של הבן איש חי שמעתי, זה נכון? בדורו של הבן איש חי אולי, לא יודע אם אשתו, בדורו של הבן איש חי, נשים היו שוחטות, הם היו שוחטות ערבות, היום איזה אישה מוכנה שבעלה יחזיר את ה... הכניס את העופות לתוך הבית בלי שניקרו אותם וניקרו אותם, וזה אין כזה דבר. אף אחד לא ידע כלום. התחלתי להסביר להם. שיש הוא חלק. אם הוא חלק, אז אדם לא נשאר במקום. מלח, לשרות את זה חצי שעה לפני זה, שטיפה שלוש קערות, ניפוץ, הדחה. אף אחד לא ידע מה אני רוצה. לא ידעו מה אני רוצה לך. עכשיו, אני אומר, יש דין ש... אנחנו אבל רק בזה, רבנה שאתה, אנחנו חייבים לחזור להלכה שלנו. יש דין, מליחה בכלי שאינו מנוקב. מה זה מליחה בכלי שאינו מנוקב? דוגמה לדבר, אדם לוקח תבנית אלומיניום, סיר, תבנית אלומיניום, גיגית, הכל מצוין. לוקח אחד בשר שם במלח, ומה? מכניס אותו בתוך הגיגית הזאת. מה הבעיה בדבר הזה? שאדם מתחיל לצאת, רוצה לזוב, פוגש את התחתית של הסיר, ונכנס בחזר. על זה דיבר הראש. זאת אומרת שהוא לא מצליח לצאת ויוצא. עוד מקרה שדיבר הראש, אם הוא בתוך זב ציר, וזה מציף אותו חצי, לבן החצי, מעשה דרשי, גם זה סמך תת, סעיף כף, אם אני לא טועה, זה מעשה דרשי, לא נגע.
אני אחרי הקוד שלא, אני מבין זה.
רק נחזור רבנו, נחזור לנושא.
זה לזה, אתה קונה בסופרים, אתה עוף, הוא מגיע בתוך תבניות קטנות כאלה, ויש שם דריפן, אתה אומר, אתה יכול להיות חוזר חזרה לתוך האוף, או שאי אפשר לצאת על השני אחרי שזה?
בוא תשמע. ההגדרה הלכתית לדם שלך, אתה יודע איך קוראו לה? הגמרא אומרת, זה חמרה דביסרה. מה זה חמרה דביסרה? יין של הבשר. אחרי שמלכו את הבשר, לא שייך שיהיה בו דם. מה שאתה רואה דם בעין, זה מועל. זה יין. זה יין של הבשר. אין בזה שום מה. הרבה פעמים מהטלפונים, אני זוכר, של אנשים שהתקשרו, אפשרתי את הבשר וכל השיש הוצף בדם. איזה כשרות אתם? מתחיל ליצור, מתחיל איזה... זה יין של הבשר. היום, נכון, מי שמכיר אולי מהדור הקודם, הצבע של הבשר היום הרבה יותר יפה מהצבע של הבשר של פעם. שאלתי את אמא שלי, את סבא שלי, אמרו לי, איפה הבשר פעם? היה בין אדום לחום. היום הבשר כולו אדום. איך? מה, הפרות נהיו יותר טובות? לא, לא מוסיפים. כל מיני הזרקות, צבעי מאכל, מי יותר, מי פחות, אבל כולם חייבים למכור. עד כדי כך, הגמרא אומרת, שיש בהלכות עונה, הלכות עונה בכל של משפט, סימן רש כף זין. הלכות עונה, תראה מה זה עונה, זה רק סתם להבין, לסבר את האוזן. מגיע אליך חבר הביתה, שאתה יודע שהוא עושה דיאטה. הוא עושה דיאטה. מאוד, ברוך השם, עושה לבריאות. מגיע אליך הביתה, אתה מגיע אליו, רוצה, יש לי במקרר קוקה קולה, קר, מזיע. אתה יודע שהוא לא, לא רק לא רוצה, הוא לא ישתה את זה בחיים. למה? בוא תשתה. מה אתה מתכוון לעשות? להראות לו שאתה... לא, אני יודע, ג'נטלמן או כל מיני דברים כאלה. אתה לא מתכוון בכלל לתת לו? זה איסור עונה. זה לאו מדאורייתא. לאו מדאורייתא. עוד מקרה. בשוק אדם הולך בשוק, כל דוכן, כמה עולה. המוכר, והבטן שלו מפרפרת. אמר, הנה, ברוך השם, הגיע קליינט, כל היום לא היה קליינט, הגיע, והוא לא מתכוון בכלל. לקנות, זה עונה. אם הוא שואל כדי לדעת את המחיר, לא דיברתי. אבל אם הוא סתם, כמה עולה, זה הלכות עונה. הגמרא אומרת, וגם זה נפסק בשולחן ערוך, שהקצבים, היה להם אומנות. מה הם היו עושים? כבד, 3 ימים נמצא במקרר, והצבע שלו לא אותו צבע. מה הם היו עושים? מגיע הקליינט, לפני שהוא רואה אותו נכנס לחנות, היה משקע את הכבדים בתוך הרוטב הדם הזה, כדי שמי שיבוא לראות, תראה, הנה, כבד אדום וטוב. זה אסור. זה כסף. אתה, מה קורה? מטה את הבן אדם. הוא חושב שהוא קנה כבד אדום, בסוף מגיע הביתה, שוטף את הכבד, רואה בכלל כבד חום, ירוק. כל מיני צבעים. נחזור לענייני רובטה. אומר הרב, פה, יש לו סכין בשרי בבית. למה יש לו סכין בשרי בבית? כי אשתו מבשלת את הבשר, כולו גוש, אחרי זה היא לוקחת אותו, שמה אותו על הקרש חיתוך, ואז היא חותכת את הבשר. רבותיי, הבשר הזה דינו ככלי שני. אומר השולחן ערוך, לא לעצור אותי, כי אני יודע מה רוצים לשאול, אז שנייה אחת. אומר השולחן ערוך, סימן קוף-א, הלכות תערובות. סעיף ב', אני אקריא לכם את השולחן ערוך. חום של כלי ראשון, שהיה צולדת, מה שאתה שאלת, חום של כלי ראשון, שהיה צולדת. למה השולחן ערוך כותב את זה? כדי לומר לך, שאם זה היה על האש, אפילו שהורדת אותו מהאש, כל עוד שהוא היה צולדת, הוא כלי ראשון. אז אני חוזר. חום של כלי ראשון שהיה צולדת בו, מבשל, ועושר בכולו. אבל חום של כלי שני, אינו מבשל. אני יכול לעצור פה. זה שיטת שולחן ערוך, בסתם שחום של כלי שני אינו מבשל. דהיינו, הבשר שהוא מדבר, הורדתי אותו מן האש, שמתי אותו על הקרש חיתוך, הוא לא מבשל. נמשיך שולחן ערוך, ויש אומרים שגם כן אינו מפליט ולא מבליע, רק שהוא לא מבשל, ואפילו לא מפליט ומבליע, כלום הוא לא עושה. ויש אומרים, שני, כי בהתחלה זה היה סתם, ויש אומרים, מכל מקום הוא מפליט ומבליע ועושה כדי קליפה, יש כאלה שאומרים שהוא בכל אופן הוא עושה משהו, והוא עושה כדי קליפה, וראוי לחוש, להיזהר בדבר, לכתחילה. אומר מרן השולחן ערוך, לכתחילה תיזהר בדבר. מה זה לכתחילה, רבותיי? לכתחילה זה לא בדיעבד. אם נחזור לשאלה שלנו. בן אדם מוציא סטייק בשר אדיר, גדול. אני יודע, חתיכת בשר גדולה. רותחת, כולה מעלה עדים. שם אותה על מה? על הקרש חיתוך. מביא סכין. לכתחילה אני אומר שהסכין הוא בשרי. למה? כי זה כלי שני. אבל אם בדיעבד, הבן אדם חתך עם הסכין איזה גבינה רותחת, אי אפשר לאסור. למה אי אפשר לאסור? בגלל שזה נקרא בדיעבד. אם בדיעבד, אחרי שהוא כבר חתך בסכין הזה את הבשר, ועכשיו בטעות הוא חתך בסכין הבשרי הזה גבינה, מי שיעשור לו את זה חולק על שולחן ערוך. כי בשולחן ערוך כתוב שמה? וראוי לחוש, להיזהר בדבר, לכתחילה. הנה, שולחן ערוך ממשיך. אבל בדיעבד מותר, בלא קליפה ובעדך, באנמה.
לא זה בדיעבד למזיר, לא זה. לפחות אותו מציאות.
מה פה יש לבני?
ולא חותך, יש לו סכין מסרי, חותך את החלק
גבינה. שום בן אדם לא חותך בסכין מסרי דבר חלבי בכוונה. מדברים על אנשים נורמליים.
לא, אני טועה שם, המציאות אותה מציאות, אז מה ההבדל לכאורה? כי הסכין לא נטרפת, לא נטרפה, שהיא לא...
או, הכוונה לכתחילה. אם אני הייתי קורא את השולחן ערוך, אז אני אסביר, שאלת שאלה מציאות. אם הייתי קורא את השולחן ערוך רק בסתם, בסתם הוא אומר שולחן ערוך, רק חום של כלי ראשון, חום של כלי שני לא עושה כלום. אז בעיקרון הייתי לוקח סכין בשרי, והייתי חותך בו חלבי. זה לכתחילה הייתי עושה את זה. בשולחן ערוך אומר לך, אדוני, לא. לכתחילה אל תעשה את זה. בדיעבד, אם עשית את זה, זה בסדר. לכן אני אומר, שבן אדם מתקשר אליך, אומר לך, אדוני, יש לי סכין בשרי בבית, בטעות, הילד שלי ערבב את הדייסה עם הסכין, בטעות, הילד שלי חתך פיצה רותחת על בתוך הטוסטר, כן? אני יודע, הוא עשה פיצה בטוסטר, והוא חתך על הטוסטר, ממש, כלי, ממש מנה צובה רותחת. אתה צריך להגיד לו, איך הסכין שלך הוא, איך הסכין שלך הוא בכלל בשרי? אם הוא יגיד לך שהוא לקח סכין, תח, נעץ בתוך הבשר שבתוך הסיר, תגיד לו, באמת הסכין שלך בשרי? אני מסכים. אבל אם הוא יגיד לך, לא, הסכין שלי הוא בשרי, כי אשתי מבשלת בשר, ואחרי זה היא חותכת אותו, שהוא על הקרש חיתוך, בעיקרון, אתה צריך להגיד לו, בסדר, הכל מותר. בעיקרון, הכל מותר. בא הרב מנשה, וכל החברים, אומרים, מה קרה? יש גוש. מה זה גוש? מציאות מוכרת, שהבשר, שאתה שם אותו לקרש חיתוך, גם אני אומר לכם מניסיון, יעבור דקה, יעבור שתיים, 10 דקות יעברו, אם תחתוך בפנים, עדיין רותח. לפני כמה שבועות, רציתי לעשות לילדים ככה, הפתעה, לארוחת צהריים, לעשות להם מרק עוף. איך אני אעשה למרק עוף? אם אני אשים את העוף בדור המפונק של היום, לשים את העופות בתוך המרק, אם יהיה עצם אחת, לא אוכלים את כל המרק. מה צריך לעשות? בישלתי את העוף קודם כל, ואז פירקתי את העוף, ושמתי את זה בתוך המרק, שהעצמות לא היו להם בתוך המרק. וראה איזה פלא. הוצאתי את העוף, רבותיי, מתוך הסיר, ואני רואה שעבר 10 דקות, באתי לפתוח את העוף, אני אומר לכם, שובל של עדים עדיין עלה, גוש! רואים, עינינו רואות שגוש מה עושה? שהגוש הוא גורם שאפילו שזה נמצא בכלי שני, עדיין יהיה חם. מי אומר את הסברה הזאת? אז זה האיסור ביותר ארוך, שפתחנו אותו את השיעור, בכלל המדזיים, האיסור ביותר ארוך אומר ככה, למה תמיד כלי שני הוא לא מבשל?
מבחינה, מי זה איסור ביותר ארוך?
איסור ביותר ארוך, השם שלו אני לא זוכר, אבל בהקדמה שלו הוא כותב הקדמה יפהפייה. הוא שואל שאלה, משהו, לא זוכר את השם, לא זוכר. אולי יורגי, משהו כזה, אני לא זוכר את השם שלו. הוא כותב בהקדמה שלו שאלה עצומה שסתם, כל בן אדם צריך לשאול אותה. רואים בשולחן ערוך הרבה מקורות שהשולחן ערוך אומר, אסור, ובהפסד מרובה מותר. הרבה פעמים, אסור, בהפסד מרובה מותר. השואל האיסור ביותר ארוך, מה? התורה משתנה בגלל ממונם של ישראל? התורה משתנה בגלל ממונם של ישראל? מה? יש לך הפסד? אנחנו מתירים. מה זה הפסד מרובה כאגב? בפוסקים כתוב בזמנם שזה מחיר של כבד אוף. 30 שקל. בערך 30 שקל. זה הפסד מרובה. כמובן שזה משתנה מבן אדם לבן אדם. אבל הפסד מרובה, אם הוא בן אדם מפסיד את הקרן, וכל זה נגע הפסד מרובה. אז שאלה האיסור ביותר ארוך, מה? וכי משתנה ההלכה בגלל הממון של עם ישראל? אומר האיסור ביותר ארוך, למה אנחנו מכירים בהפסד מרובה? כי יש שתי פוסקים. ההלכה נפסקה כמו הפוסק שאוסר. אבל במקום שיש הפסד מרובה, אנחנו מצרפים את הפוסק שמקל, ולכן אנחנו מתירים בהפסד מרובה. זה סתם ידיעה חשובה, לדעת למה לפעמים מכירים בהפסד מרובה. אומר האיסור ביותר ארוך, ההבדל בין כלי ראשון לכלי שני, כלי ראשון הדפנות מחממות, כלי שני אין דפנות מחממות, אלא להפך, הדפנות מקררות. הדפנות מקררות. המקור של האיסור ביותר ארוך מביא תוספות בשבת, דף מם. התוספות בשבת דף מם אומר, שמה ההבדל בין כלי ראשון לכלי שני? הרי אדם ייקח מתחום, היום יש מתחום, אדם ייקח מתחום. ויפתח מים רותחים מן המחם שלו, יש לו מחם טוב. נדבר על מי שאין לו מחם טוב. מי שיש לו מחם טוב. ייקח מתחום רבותיי וישים בכוס איכשהו שפך את המים לתוכו. אני לא יודע כמה מעלות יהיה, לא מתיימר להגיד שאני יודע כמה מעלות יהיה, אבל יכול להיות שיש 80 מעלות. מסכימים איתי? יכול להיות שיש 70 מעלות. מסכימים? טוב, מקרה שני. בן אדם לקח סיר מן הגז, רותח, שם אותו על השיש. הוא שמע בשיעור שעל מתי זה נקרא כלי ראשון? עד מתי זה נקרא כלי ראשון? עד יד צולדת, עד 45 מעלות. מה יהיה הדין רבותיי אם ב-48 מעלות הוא יכניס משהו, הוא עובר על בישול בשבת? למה הוא עובר על בישול בשבת? כי חלק מהפוסקים זה עדיין נקרא כלי ראשון, וכלי ראשון מבשל, אז יוצא שהוא עובר על בישול בשבת. מה יהיה הדין אם הוא ישים בכוס שהוא פתח מהמחם, והיא 70 מעלות, הוא עובר על בישול בשבת או לא עובר על בישול בשבת? הוא לא עובר, למה? כי זה כלי שני. שואל אותו זאת בשבת דף מהם, אומר, אני לא מבין. למה פה אתה אומר שהוא עובר על בישול ב-48 מעלות, ופה אתה אומר שהוא לא עובר על בישול אפילו שזה כמה 70 מעלות? אומר, אתה עושה את זה הבדל. הכלי שני, היה לו דפנות מקררות. כלי ראשון, אין לו דפנות מקררות. לכן, למרות שהכלי ראשון הוא רק 48 מעלות, 50 מעלות, לא יודע כמה מעלות אני רוצה, אבל הכלי שני הוא הרבה יותר חם, בכל אופן אומר התוספות, הכלי ראשון מבשל, כלי שני לא מבשל.
מה הדין אם היה לי כלי ראשון?
שיהיה, דקה. ממילא מגיעים הפוסקים ואומרים, על מה יש כלי שני? על מה יש דפנות מקררות? מה שנוגע בדפנות? מה נוגע בדפנות? כשמדם לוקח רוטב, אז הרוטב באמת נוגע בדפנות. הרוטב נוגע בדפנות, אבל אם אני לוקח סטייק בשר, שם אותו על קרש חיתוך, חלק ממנו באמת מה? נוגע בדפנות. אבל כל החלק הזה נוגע בדפנות. לא נוגע בכלום. שאתה שם, אם זה היה קרש חיתוך, מותר להביא דוגמה אפילו מזה. לצורך לימוד. אדם, נגיד זה היה קרש חיתוך. עכשיו הוא שם פה סטייק בשר ענק, גדול. ככה, שמן. מה נוגע בדפנות? אולי התחתית נוגעת בדפנות. גם היא לא כל כולה. אם הסטייק שלו קצת עגול, אז רק חלק נוגע. השאר לא נוגע. אומר לי חוואי סומת הארוך, כל הכולה של כלי שני זה בגלל שהדפנות מקררות. ברגע שזה דבר גוש, אין דפנות מקררות. לכן בא סומת ומחמיר בדבר גוש. אם היינו עוצרים את השיעור כאן, והיינו שואלים מה הדין דבר גוש, לפי שיטת האיסור ביותר ארוך, הדין הוא שגם מי שחתך סכין את הבשר, אפילו שהוא בכלי שני, הדין הוא שהסכין שלו בשרי לגמרי. אז אמרנו, התחלנו בהתחלה משולחן ערוך. שולחן ערוך מחלק בין כלי ראשון לכלי שני. כלי ראשון מבשל, כלי שני לא מבשל. הגענו עכשיו לחומרה של גוש, ואמרנו, כל ההבדל בין כלי ראשון לכלי שני הוא דווקא במה? במאכל שיש בו רוטב, אבל במאכל שאין בו רוטב, שזה גוש, ואיננו רואות שהוא עוגר חום והוא ממש רותח, אז יעדים לשמה שיעשו. מכוח הדבר הזה, מכוח האיסור ביתר ארוך, בא הרב אלישיב, יכול להיות שיש לפניו, אני שמעתי את זה בשם הרב אלישיב, שרצה לטעון טענה מפחידה רבותיי. אוכלים פה קוגל בשבת, יש קוגל. מביאים או רק חמינלס? מביאים
קוגל.
יש קידוש למעלה. איזה רב אחד אמר לי, סיפר לי בשבוע שעבר, ביום שישי למדתי איתו, אומר לי בבית כנסת שלו, הוא ביטל את כל הקידושים. אמרתי לו, למה? מה אתה מתקמצן? תן לאנשים לשמוח. הוא אומר, אני אספר לך, האם עושים קידושים בבית כנסת? זה היה בית כנסת ברמות ב', תספר לי את כל הפרטים. הוא אומר, כל מוצאי שבת היה מתחיל סדרה של טלפונים, צעקות. הוא אומר, האנשים היו יוצאות מן הכלים. הבעלים מגיעים הביתה, הוא שוכח שיש לו קידוש. הוא יושב על הספה, הוא כבר לא זוכר שיש קידוש, הוא לא זוכר כלום. הוא סבא, אחרי הקוגל, הוא סבא. מסכנה אשתו, תרחה, הכינה את החמין, לא יודע כמה קביעות כבר חטפה, ומזגה והכל. הוא יושב ככה, כמו רגוע, בכלל לא זוכר אפילו שצריך לעשות קידוש. ביטלו את הקידושים שם, והם צודקים. העונג שבת הוא לא לאכול. לא לאכול זה, לאכול את האוכל באמת. הרב תמיד היה אומר, הרב בן ציון, תמיד אומר שאנשים היום קצת לא מכבדים את השבת. לא מכבדים את השבת, למה? הם אוכלים לחם עם סלטים, עד שמגיעים למצב שכבר לא יכולים לנשום. ואז מביאים להם את הדגים, הם טועמים. מגיע הבשר, מן דחר שמל, מי יש כוח בכלל? לא יכול לזון בכלל.
מה העונג שלי,
הסלטים? אז מי שהעונג שלו, הסלטים... אז זה לא לעשות, אתה צדק, אבל לפעמים זה לא... טוב, לא יודע, מי שזה העונג...
זה בא בעונג, מה
זה? כן, זה נכון, זה נכון. כתוב בפוסקים שמי שאין לו עונג לאכול חמין, איזה אחד אוכל חמין, עד יום שלישי הוא זוכר אותו. הוא לא יכול לנשום, לא יכול זה, אוכל חמין חייב מיטה.
כל מה שהאישה עושה צריכים לאכול.
אתה יודע שהיה פוסקים? אני לא יודע איך קראו לפוסק הזה, אולי זה החפץ חיים, אולי לא, אל תתפוס אותי, גם אם אני לא יודע שזה החפץ חיים, מסתום אם זה היה קורה לו, אז הוא היה עושה את זה, אז לכן מותר לספר עליו, גם אם הוא לא היה. שהשיצור בטעות הביאה לו מרק, סליחה, אולי כוס קפה. שכולו היה בעני במלח. כפית מלח. תנסה, אל תנסה, אני לא רוצה שתנסה. אמרו לי שבצבא, אם אדם רוצה שיהיה לו חום, הוא לוקח בננה עם מלח, וזה עושה לו כאב ראש, לא כאב ראש, חום, והוא משתחרר. יש כזה סגולה?
איפה? איפה של הסיגריה?
איפה של הסיגריה? לא יודע מה עושים. יש שיטות. אז השם ישמור הגישה לו אשתו כוס קפה עם מלח, ולא דיבר מילה ושתה. אני לא יודע איפה אנחנו, מה היה קורה. לא יודע, אין לי מושג מה קורה. באמת, כמו שאתה אומר, צריך לכבד, ובאמת לשתות את הכל, ולאכול את הכל. זה ודאי, אין ספק. אז הוא חוזר הביתה אחרי שאכל חמין למכנס, אין לו כוח כבר לאכול. אין לו כוח כבר לאכול. אז הם ביטלו את כל הקידושים. הם ביטלו את הכל, והם צודקים. אני מסכים אותם ל-100%. מה שאמרתי לך, כאגב, יש תז. התז בלכות אבלות. אולי סימן שין מדלת, אני כבר לא זוכר איפה. התז שואל, כתוב שבן אדם מספיד מישהו, חוץ ממכם, אז כתוב שמותר לו להוסיף קצת. מותר לו להוסיף קצת. למשל, בדור הזה כולם הם כבר הרב. הרב הגאון כבר כמעט כולם. פתאום בהספד אומר לו, הגאון, גדול הדור, אתה מגזים, מה קרה לך? כולם מכירים אותו, אתה חושב שצטיקו? אז כתוב בשולחן ערוך, שקצת מותר להוסיף. אומר השולחן ערוך או הרמה, אני לא זוכר, חס וחלילה, בן אדם מוסיף יותר מדי, אומר נזק לשלושה אנשים. שימו לב, למספיד, לנספד, מסכן הנפטר, ולשומעים. פחד.
כל מי שנמצא שם.
כל מי שנמצא שם. אומר, נראה לי שזה רמה. נראה לי שזה רמה.
אז אנחנו לא להיות בספדים.
לא, שואל התז, שואל התז, שאלה עצומה. מה אתה אומר? להגזים הרבה אסור, להגזים קצת מותר. מה אתה עושה? אני לא מבין את הדבר הזה. מה, אתם מעודדים פה שקרים לבנים? קצת לשקר, מותר.
מה יש לזה?
מה יש לזה? מה? קצת מותר לשקר? שמישהו מתחיל בקצת שקרים, זה לא... הדרך מאוד קצרה לשם ישמעו. אומר אתה זה סוד עצום. היות שהנפטר הזה, אם היה יודע, שאומרים עליו שהוא היה עושה מעשה כזה, הוא ודאי היה עושה אותו. הוא ודאי היה עושה אותו. אז לכן הוא אומר כאילו הוא עשה. אבל מה? הוא אומר זה דווקא במעשה קטן. אבל פתאום על נפטר אחד אתה אומר הוא גדול הדור. מה? זה לא יעזור כלום. גם היה רוצה אולי יכול להיות גדול הדור. אז לכן אומר אתה, קצת להוסיף מותר, כי חזקה שימוע יודע, הוא בוודאי לא עושה ככה. אבל יותר מדי להוסיף, סכנה למספיד, לנספד ולשומית.
עכשיו זה בטוח הוא יודע.
כן, שם ישמור, זה לא... מפחיד הדברים האלה. לכן למותר אני חוזר, האיסור ואתה הרוב מחלק בין רוטב בכלי שני, לבין מה? אוי, התחלנו עם הקוגל, שכחתי. בר אבל ישיב. ואומר, יסוד עצום, מגישים קוגל. מה יש, מה החבר של הקוגל בצלחת, רבותיי? פון חמוץ. פון חמוץ, הוא מבושל או כבוש?
כבוש. אבל גם שמים ביצה.
ביצה, עוד דקה, גם ביצה זה איזה גוש. אומר הרב אלישיב, שאתה שם לפון חמוץ, כאן. וקוגל לידו, הקוגל הוא רותח, הקוגל הוא כלי ראשון. לא, הוא כלי שני. אבל מה? הוא גוש. הוא גוש, גוש מבשל. אם גוש מבשל, אומר הרב אלישיב, אם אתה שמת במפון חמוץ, שהוא רק כבוש, כבוש דומה למבושל. אבל יש אדם שכבש בשבת, אדם שכבש ביום שישי, אסור לו לבשל. כי יש בישול אחר כבישה. ראינו שיש בישול אחר צליה, ראינו שיש בישול אחר אפייה מחלוקת. אבל בישול אחר כבישה, ברוב הפוסקים יש. כמעט כל הפוסקים, אני לא יודע אם יש פוסק אחד שבכלל מקל בבישול אחר כבישה. כי כבישה זה בסך הכל, זה סוג דרגה של בישול.
אבל הנחה של המלפפון הכבוש הזה, כן. ליד הקוגל, איך יגיע למסות של בישול? כן. אם אני אכניס אותו בתוך הקוגל, אולי אני
אבוא...
נשים
אותו מעל.
כן, בוא אני אגיד לך ככה. קודם כל תדעת למה בישול. ברגע שהקוגל הוא יד סולדת, אנחנו כבר לא יכולים להגיד הגדרות, הוא מתבשל, הוא לא מתבשל. זה כלל. כלי ראשון, אם אנחנו נלמד שגוש נקרא כמו כלי ראשון, שאתה שם לידו מפון חמוץ, אפילו מתבשל רק הקליפה של המפון חמוץ. לא כולו. קליפה, משהו דק יתבשל, וזה כבר איסור דורייתא.
דרך המשיא של מפון הוא בכבישה.
מה?
דרך המשיא של מפון, דרך כבישה אחרון לא עושה מפון תוך סלום ושירות.
אה, נכון. אז יוצא שם... מצוין. אז יוצא שם... אני אולי לא הבנתי אותך, אבל אני רק אומר מה שאמרת, תסביר לי אם אני צודק. יוצא שם מלפפון לפני שבת, מה היה? כבוש. עכשיו אם אתה שם אותו ליד הקוגל הזה, והקוגל הזה הוא כלי ראשון, יוצא שאתה מבשל בשבת, אז זה בא רב להשיב, נקריא לכם אותו כאן, כי אגב, רק תדעו לכם, הספר הזה מאוד עזר לי. זה ספר הלכה ברורה של הרב דוד יוסף, עזר לי מאוד, הוא על הנושא הזה פה, עשה עולם ומלואו.
צריך להזכיר.
עכשיו הבנתי מה שאת רוצה. כבודו מכוון לרב שלום מזל מנוירבך. תתכונן. אתה בסדר גמור. הנה. עיין בקובץ מבית לוי חלק ו', כך הוא מביא פה. שיש לי זר שלא להניח מאפון חמות בסמוך לקוגל. שהוא חם איפה בכלי שני. לא מדובר בבן אדם שאוכל מהסיר. בן אדם מטובל שאוכל בכלי שני בצלחת שהגישו. מפני שהקוגל הוא דבר גוש, ויש לחוש שמתבשל מחמתו, וכן הביא בספר מאור השבת חלק א' בשם הרב אלישיב, הגריש אלישיב, ותראו רבותיי, הוא לא היחיד במערכה, הרב אלישיב, הגאון, רב שמואל ווזנר, הרב ווזנר, שנפטר לפני איזה כמה שנים, היה פוסק ענק, הגאון רבי ישראל יעקב פישר, גם היה גאון אדיר בירושלים, שיחמירו בזה על כל פנים לכתחילה. עכשיו אומרים, והנה, אף שהמלפון חמוץ הוא כבוש, ולעניין שבת יש לנו כלל כבוש הרי הוא כמבושל, אומרים, לא, מכל מקום, אין לומר דיין בישול אחר כבישה, בסדר, הוא מבושל, הוא דרגה של בישול, אבל בוודאי שיש בישול אחר כבישה. ממנה באים הפוסקים האלה ואומרים, לכתחילה תעשה הפרד ומשול, תגיש לאנשים את הקוגל, ותגיש להם את המלפון חמוץ בקערה נפרדת. אם אחרי זה יערבבו את זה, כבר יותר קל. הרבה יותר קל, כי זה כבר כלי שני, שלישי, כבר, איך אומרים, זה כבר מוגזר. אבל אם עכשיו, עדיין, וגם זה מתקרב בדרך כלל, עד שמגישים להם, זה מתקרב. אני אסביר לך, אבי שמעון, אני קצת אסבר לך את האוזן.
רגע, מכיר, כלי שני, בלי שני.
גם שני יברך, מכילה. העולם שהכל יעבור.
אמן.
בלי ראשון זה היה בסיר. הוריד אותו לסיר, שם אותו במגש.
כן.
מתחיל לחתוך ולתת לאנשים בתוך צלחת. זה כבר אין בעיה.
אל תגיד אין בעיה, תגיד שזה קצת יותר...
לא שם
לב, זה קצת קל. אתה ראית פעם איך חותכים קוגל? אתה יודע לחתוך קוגל? אני אגיד לך את האמת, אתה לא יודע, זה אומנות. א', מי שחותך קוגל חייב להיות שכבר האדם שלו לא מרגישות חום וקור. אני ראיתי את זה, הם פשוט לוקחים את הקוגל, זה אומנות. זה אומנות, אני זוכר, היה אחד אייזנבך בירושלים, שהוא היה מגיע, איפה היינו ילדים, היום אם היה הולך ככה, היו עוצרים אותו. היה לו חליפה של צ'אמברים, הירושלמים, העתיקים של פעם. היה להם בגד בשבת צהוב, מכירים? זברה.
כן.
צהוב. היה מגיע לכל, איך קוראים לזה, קידוש בירושלים. הייתי ילד קטן, זאת אומרת לך, אולי לפני 30 שנה. אז הוא היה הולך ככה עם, עם החליפה שלו, הזברה הזאתי, ואיזה חוט כאן, גרטל כזה שהוא היה כושר, סכין כזה עורך, ככה, כמו תגיד אני יודע איזה, קיסר. הוא הולך ככה עם הסכין שלו, למה? את כל החמין הוא שם בערב שבת סידר, פה ב, אני יודע, בבית כנסת כל יעקב שם קוגל. עכשיו הלך פה לבית כנסת, אני יודע איזה בתי כנסיית, יש פה, שם עוד קוגל. כולם כבר הניח אותם לפני שבת, בשבת הוא מסתובב עם הסכין, הוא מגיע לחתוך, וזו אומנות גדולה. נראיתי יותר איך הוא עושה את זה. אז הוא אמרתי לכם, האדם שלו כבר, קראו לו אייזנבך, נראה לי, האדם שלו כבר לא מרגיש עוד כלום. מה הוא עושה? זה לא יאומן. לוקח את הסיר, והסיר, אתם יודעים, מי שראה הסיר של קוגל, צריך להיות סיר הכי ישן. אין סירים חדשים, טפלון. טפלון לא יצא לך, קוגל. ולקח את הסירים שלהם, לא יוצא. זה סירים עבים, ברזל. כתוב עליהם בדרך כלל, תת, נון, זה תן מהחברה של הזה. ולוקח את הזה, אני ראיתי בעיניים שלי, לוקח, מרים את הסיר של הקוגל, יד אחת שם כאן על הקוגל, הופך, ואז מוציא את הסיר, זורק אותו, אף פעם לא מניע, זורק אותו, זורק את הזקן, ואז הוא מתחיל לחתוך עם הסכין הענק הזה, ואת יודע איזה עדים היה עולה שם על המשימון? הכל היה עדים, בן עזר אהרון, היית פעם? בחדר הקטן במטבח שם בית וגן? אתה לא יודע מה זה, היית, כאילו הוא יוצא משם הכיתור של עדים. אז זה רותח מאוד. כשהוא לוקח את, את הזה, הוא חותך אותם, איך שהוא חותך, תח, שם בצלחות, שם בצלחות, ונגיד, עומד לידו איזה ילד מחונך, הוא מכין לו כבר את הצלחות. כל צלחת חד פעמית, ויש לה מלפון חמוץ. מוכן. והוא מה עושה? טיק, שם, טיק, שם. על המלפון חמוץ, ענה לך הוא מסדר, מלפון חמוץ פה, איפה? מה שיוצא, יוצא גם הבטן, הכל מתערבן, אז זה היה... מוציאים הכל ודוחפים ונוחים והכל בסדר גמור. תראה מה קורה בקידוש, איזה סדר. אולי פה, ברוך השם, אתה אומר שיש ביצים קשות, אז המסתם הכל מסודר. אבל ברוב המקומות, אין סדר, אין כלום. כולם אחרי השחרית של שבת כבר רעבים, הבטן מקרקרת, והם רוצים כבר לאכול את הקוגל, יש בשמחה.
כל הקידושים האלה זה בעיות גדולות.
טוב, זה בסדר, עוד דקה, עוד דקה, עוד דקה תמחה. אבל אנחנו קודם כל נגיד את ההלכה. לכן צריך לדעת, לפי ההלכה, אומר רב אלישיב, יש פה בעיה. בא פה, איך קוראים לכם? אני כבר שכחתי. רבי אורן. רבי אורן טוען טענה שאמר אותה רב שלמה זלמן אוירבך. והמיוחדות של רב שלמה זלמן אוירבך, תדעו לכם, המיוחדות שלו, שהיה לו סברה ישרה. הרבה מלכות שבת, כל מלכות שבת כמעט, של הדור שלנו, כולם בנויים עליו, ירצו או לא ירצו. שמירת שבת כלחתה, שזה הרב מבט, כתב בשמו, וזה הספר שאני חושב שכל הספרים היום החדשים, או שחולקים עליו או שסוברים כמור, אבל היסודות זהו. אז פה רב שלמה זלמן אוירבך כותב ספרה יפהפייה, שהיא דומה למה שאתה אמרת. אתה אמרת בגדול שבן אדם לא רוצה לבשל מלפון חמוץ, נכון?
אין דרך לבשל אותו.
לא רק אין דרך, גם הוא לא רוצה. תביא לבן אדם מלפון חמוץ, תגיד לו, תשמע, אני רואה שאתה, זה מדי רק כבוש. אני אולי אבשל לך את זה במים, פותחים, אתן לך את מלפון חמוץ. זה לא טעם ולא ריח, זה דבר שם משמור, זה לא טעים. אומר רב שלמה זלמן אוירבך, אני מקריא לך. אולם, בשמירת שבת כלחתה, הוא מצטט פה, זה הרב דוד יוסף מצטט את זה, אני ממנו לקחתי את זה, לכן אני אומר בשמו. בשולחן, הוא מביא פה, אולם בשמירת שבת כלחתה, הוא בשולחן שלמה, זה גם ספר של רב שלמה זלמן אוירבך, הוא במאור השבת, הביאו בשם הגאון רב שלמה זלמן אוירבך להקל בזה. ומשום שלא מתכוון למבשל את המלפפון, ולא אכפת להם, מה הוא רוצה שזה עכשיו הוא תראה, ועוד די וקצת קלקול של המלפפון בזה, המלפפון חמוץ שלו נהרס על ידי שמה שהוא מתבשל וגם הבדרך מתעסק תשאל את ההוא ששם את הקוגל, הוא יודע שהוא מבשל עכשיו, מתעסק, הוא לא יודע בכלל מה הוא עושה. ועוד עיקר דין דבר גוש אינו אלא ספק, הרי ראינו שזה בכלל ספק בפוסקים, ובפרט בכלי שלישי, מה שאתה הערת, שהמגש כבר וקודם כלי שלישי, ויש להוסיף עוד שהרי מפון נאכל כמות שהוא חי, ויש בזה חולקים, לכן אומר הרב, שם זן אורבך, אל תוציא לאנשים את הטעם מהקידוש, ברגע שתגיד להם פון חמוץ כן, וזה לא, ולהשים את זה ביחד וכל זה, פוסק. כן, שם זן אורבך אומר, יש לך כמה צירופים, נחזור לצירופים. קודם כל גוש, זה מחלוקת. עוד מעט אני, היום לא נספיק, אבל בעזרת השם, שבוע הבא, נוכיח מה דעת שולחן ערוך בגוש. מה דעת הפוסקים בגוש? מה דעת הרמה? אם השולחן ערוך, כולם חושבים שאני מדבר רק לספרדים. לא, נוכיח שגם הרמה סובר שאין דין גוש. החומרה של גוש מתחילה מחלק מהפוסקים, ויש קיבלו אותה, יש פחתם סופר. אומר, וזה לשונו. דין גוש לא נזכר לא בראשונים ולא בפוסקים. ככה כותב, ממש מחק את הדין של גוש. אמנם הוא אלה בהתחלה להחמיר, אבל הוא סיים שהוא שמע מפי זקנו, שאמר לו שגוש לא הוא בא, לא בפוסקים, הוא עצמו החמיר. אבל תראו כמה הוא כותב על הנושא של הגוש. לכן אמרו בשלב הזה, אני אומר, אחי, מה אתה מתעסק? אתה מתעסק עם גוש, שהגוש עצמו מחלוקת. אתה מתעסק עם קוגל, שמסתם הוא כלי שלישי. אתה מתעסק עם מלפפון חמוד, שנאכל כמו שהוא חי. נסביר עוד מעט למה זה בכלל צירוף. נאכל כמו שהוא חי. אתה מתעסק עם, עם דבר שאתה לא רוצה אותו בכלל.
למה אתה לא מתכוון? מה הסברה של מתכוון?
יש סברה שאומרת ש...
פסיק רשע, אתה מתכוון. אז לא... דוריתה.
על הפסיק רשע, אני אומר לך, זה מתעסק.
בלי המתעסק.
בלי המתעסק. אז זה צירופים, עוד פעם.
לא, אבל למה להכניס את זה? למה זה צירוף?
כי זה צירוף. כי בן אדם שלא מתכוון, יש פוסקים שאומרים שבחיים הוא לא יגיע לדוריתה. כי מלאכת מחשבת עשרה תורה, ודבר שלא מתכוון, אז יותר קל. עוד פעם, יש בזה מחלוקות. תראה, אתה תמיד יכול לתפוס את הפסיק רישה, מצד שני, תגיד מה זה לא מתכוון. יש בזה הבדלים גדולים בדבר. פסיק רישה, זה שומר, אני עושה את הדבר הזה, אבל זה לא בטוח שזה יקרה. לא בטוח שזה יקרה. מה, תוריד לתרנגול את הראש, הוא לא ימות?
זה בטוח שזה.
עכשיו, פה זה לא בטוח שזה יקרה. הוא שם את הקוגל, והוא שם את האופן חמוציאל. בטוח שיגע? לא יודע. בטוח שזה יהיה ממש רותח? יש הרבה ספקות בדברים. זה לא מעשה בוודאות של בישול. לכן יש פסקים שרוצים להגיד שאסור. מי זה הפוסקים שרצו להגיד, אמרנו?
זה לא רוציר של
קוגל. הנה, בדיוק. תנסה להכניס אותו לבית, את הסיר הזה. אף אחד לא יסכים. זהו, אבל הנה, אתה אומר, זה סיר ישן, הוא גר חום, זה סירים אמיתיים.
מה דיוק
זה לא? לגבי מה? אמרנו, לגבי הקוגל שבתוכו, יש פוסקים שרוצים להגיד שגם אחרי שמוזגים אותו לכלי שני, הוא עדיין רותח. עדיין הוא נקרא כלי ראשון. למה? כי זה גוש. גוש שומר על חום. תפוח אדמה אתה מוציא מהחמין, נכון? מה יותר מתקרר מהר? התפוח אדמה או רוטב של יד?
רוטב.
זה רואים כולם. אתה רוצה להכין ילד קטן, מה אתה עושה? לוקח מהצדדים, מסביב. תנסה להכין אותו את התפוח אדמה, גם אם הוא קר בחוץ, וזה קרה לי. גם אם זה קר בחוץ, משמר לכם. בפנים הוא ממש רותח. צריך להיזהר בזה מאוד.
מה זה שולחן ערוך הכין קודם?
מה זה?
יש לי
הפרות בפרות. מצוין. אמרת עכשיו תוסות בשבת דפמן. שתדע במה זכית.
מה שהרב קרא מסבל עם שולחן ערוך מדבר על מה? על גוש שהם להחליך דקליפה או ברפלל?
לא. זהו, אתה תפסת אותי במצב טוב, נכון. אני לא דיברתי על גוש.
עבדתי בשולחן ערוך.
הוא דיבר על רוטב לכאורה. הוא לא דיבר על גוש. תראה, אין שולחן ערוך אחד שדיבר על גוש. אין שולחן ערוך. יש שולחן ערוך שכן דיבר על גוש, ואני אראה לך שדווקא בשולחן ערוך הזה נראה שיהיה מותר. איפה שולחן ערוך? אנחנו היום, רבותיי, יותר דיברנו באוויר. פחות דיברנו במקורות, כי קודם כל צריכים להבין מה הנושא של גוש. גם שבוע הבא אנחנו עדיין נביא דוגמאות. למשל, אם יש אמריקאים, אני הייתי למדתי בישיבה קטנה, היו איתי הרבה חברים אמריקאים. המוצר הכי אהוב על אמריקאים, מי שיודע זה קטשופ. זה לא יומן. אוכלים, נושמים. שם הרחם, היה לי חבר גם, שהוא פעם אחת רצה לעשות דיאטה. לא תאמין, אמריקאי. היה שוקל קרוב ל-150 קילו. אמר, הוא יעשה דיאטה, אבל הוא מוכן לעשות דיאטה רק עם הדברים שהוא אוהב. מה הוא עשה? תראה איזה סכנת נפשות, תלמד מזה כמה מסוכן. הוא עשה דיאטת מלפפון חמוץ וקטשופ. זה מה שהוא אכל, מלפפון חמוץ וקטשופ, אני מכיר את האברך הזה, הוא אברך ירא שמיים, צדיק, למדן, הכל בסדר גמור. הוא הוריד ככה לפני החתונה שלו.
מה כמויות שהוא היה אוכל?
אוכל, זה האוכל. קטשופ מלפון חמוץ, קטשופ מלפון חמוץ, זה האוכל שלו. וראה איזה פלא, הוא הוריד. אני לא יודע ממה הוא הוריד, בגלל שהוא לא אכל, הוא שרף את הגוף שלו. אין לי מושג מה הוא עשה. הוא הוריד איזה 30-40 קילו, ואחריכם קיבל הרבה מחלות מהדבר הזה. למה הגוף שלו נהרס? החומצה הזאת, גם קטשופ וגם מלפון חמוץ, והיום הוא סובל מזה. צער, איזה צער לראות אותו, שבן אדם שלו יודע שממש הזיק לעצמו, לא ידע, והוא הזיק לעצמו. לכן כל הנושא של הדיאטות האלה, חשוב לעשות אותם, אבל צריך מאוד להיזהר. יש דברים לא מבוקרים, שבן אדם פתאום יכול להרגיש חולשות, זה לא פשוט הדבר הזה. אז הם אוהבים קטשופ. הוא רוצה עכשיו בישיבה, מזגו לו חמין, עליו עשה, הוא רוצה לשים קטשופ, מותר או אסור. מותר או אסור, רבותיי. הקטשופ הוא נקרא דבר נוזלי, נכון? אפילו שהקטשופ נגיד שהוא מבושל, יש בישול אחר בישול בלח. האם מותר לו לעשות את זה או לא?
כלי שני, אבל.
כלי שני.
אבל זה גוש, מצוין. תמיד תחשבן שזה גוש. אדם הוציא, אמר לי זה אברך אחד, סיפרתי לכם את זה שבוע שעבר. הוא רוצה בסעודה שלישית לאכול פשטידה מוקרמת. מה הוא עושה? הוא שם את הפשטידה על הפלטה, שהוא מוריד את הפשטידה, הוא לוקח כמה גבינות צהובות, פרוסות של גבינה צהובה, שם אותם על הפשטידה הרותחת, והכל מתחיל לזוב שם. מותר, אסור, זה הרבה יותר קל כאגב. כי הפשטידה, הקטשופ הוא נקרא דבר נוזלי, אבל הגבינה צהובה היא לא נקרא דבר נוזלי, לכן הדוגמה שהבאתי היא לא נכונה. אבל אם הוא היה לוקח למשל, אני יודע, סוג של נוזל או משהו, ורוצה לשים אותו מיונז, אולי לא, גם מיונז, לא יודע בדיוק אם הוא נקרא, מה הוא בדיוק ההגדרה שלו. אבל אם הוא היה לוקח איזה רוטב, היום יש רוטב, אני יודע, רוטב סויה, רוטב ליצ'י, כל מיני סוגים של רוטב יש היום. מה?
זה נוזל.
וזה נוזל ממש. והוא רוצה להוסיף את זה על הסטייק של הבשר, האם יהיה מותר או אסור? אם נגיד שזה גוש, יהיה לנו בעיה. אם נגיד שלא, אני רק אסיים בשולחן ערוך, אני אקרא לכם אותו, כל אחד יגיד מה הוא מבין מהשולחן ערוך הזה, ונמשיך, בעזרת השם, את זה שבוע הבא בלי נדר. אסור, סעיף יוטט. סימן שין יוטחת, סעיף יוטט. אסור לתוח שמן ושום על הצלי בעודו, שימו לב רבותיי, המילה הזאת הכי חשובה בעולם. בעודו כנגד המדורה. אפילו נצלה הצלי מבעוד יום, ומכל מקום מתבשל השום והשמן. עליהם מתכון, אני לא יודע איזה מתכון זה, אבל היה להם סוג מתכון, שאחרי שצולים את הסטייק של הבשר, או בזמן שצולים את הסטייק של הבשר, לוקחים שמן ושום, ומורחים אותו על הבשר. מה עדן? כך הם היו עושים.
זה יותר מחשב מחזה?
מה זה?
זה יותר מחשב מחזה?
לא יודע, אני קורא לך מחזה, אתה מסבך אותי עם הנחות קשות. אני קורא לך מה כתוב. אסור לתוח שמן ושום. למה? מחזה או משהו חנוך? לא. משהו חנוך זה מכל מקום, התבשל. התבשל, בישול. מחזה זה תמיד בדברים שהם לא בישול. רק מחזה. פה זה בישול. משהו חנוך, איך אסור? תדמיינו רבותיי, פה המנגל. הוא חיבה את המנגל לפני שבת, נגיד. או כנגד המדורה, עדיין יש פה מדורה, והוא שם בצד את הבשר. יש פה, איך קוראים לבשר הזה? כלי ראשון או כלי שני, רבותיי? מישהו חולק? כלי ראשון, הוא לא הוציא את זה, כתוב עוד פעם. אסור לתוך שמן ושום על צלי בעודו כנגד המדורה, הוא עדיין נמצא במקום של כלי ראשון. אבל שולחן ערוך תיזהר, אל תמרח על זה שמן ושום, כי אם תמרח על זה שמן ושום, תבשל את השמן ואת השום. רבותיי, מי שמסתכל על השולחן ערוך הזה, שואל שאלה עצומה. אם אתה השולחן ערוך היית לומד גוש, למה אתה אומר לי בעודו כנגד המדורה? תגיד אפילו שהוא לא כנגד המדורה, הוא אצלך בצלחת, אבל הוא עדיין רותח, אסור למרוח שמן ושום, למה? כי אתה מבשל. מכאן מגיעים הפוסקים, ומדייקים בשולחן ערוך, ששיטת השולחן ערוך שאין גוש. המגן אברהם במקום, שהוא פוסק שכן יש גוש, אומר מה שכתוב בשולחן האור כנגד המדורה, לאו דווקא. אבל כולם מודים, זוקים את בשולחן האור. זוקים את בשולחן האור. ופשטות כל מי שקורא את השולחן האור, מה רואה? שכל השולחן האור חסר דווקא אם זה נקצה מה? כנגד המדורה, שהוא עדיין כלי ראשון. אבל אם הוא לא כלי ראשון, למרות שזה גוש, יהיה מותר. לכן אני אומר, רבותיי, לא התחלנו את הסוגיה. לא התחלנו בכלל את הסוגיה, לא התחלנו בכלל את הדוגמאות, לא התחלנו כלום. רק לסבר את האוזן. גוש רבותיי זה הדבר עם הכי הרבה נפקמינות. אם אני אתיר גוש, כמעט ואין לאף אחד פוסקים בשרים בשבת. אז לכן, בעזרת השם, נעבוד על הדברים. מה זה?
עירוי של...
עוד נעת, חכה, אתה כבר הגעת לעירוי.
מתי הוא נקרא גוש? מבוסר עבר כזו של...
או, יפה, יפה, יפה. אתה גם שואל שאלה טובה. אני אגיד לך, הנידון מתחיל עם זבוב, נקרא גוש.
זבוב.
זבוב, נקרא גוש.
זה גוש
וחש. יש כזה קשה?
זבוב, נקרא גוש. שם זה הגוד, אני מתי יש לך משהו יותר קטן מזבוב? לא, אבל תדע, זה מחלוק. יש כאלה שרצו להגיד שדווקא חתיכה אמורה להתקבל, שזה ממש סטייק רציני. נדבר בעזרת השם.